כתב הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק זין הלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כתב הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק זין הלכה ב', מצווה להודיע לבנים אפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך. שתי מצוות עשה יש כאן, המצווה הפרטית על כל אחד ואחד, מצוות עשה של תורה לספר בניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, ומצווה שנייה להודיע לבנים אפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך. על הצורך בכתיבת שתי המצוות כתב הרמב״ם, כתב מנחת חינוך בפרשת בו, מצווה כ"א אות א', ובאמת שני הפסוקים, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והפסוק השני והגדת לבנך, משלימים דין המצווה. דאם הפסוק זכור, כלומר אם היה כתוב רק הפסוק זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, אב אמין היינו חושבים, כמו שבכל יום מזכירים יציאת מצרים בפני עצמו, ואינו מודיע לבנו, הכנה מבליל ט"ו. כלומר, כמו שבכל יום אין מצווה לספר לילדים, לבנים, כך גם בליל הסדר אין מצווה מיוחדת לספר לבנים. ואם מהפסוק השני, והגדת לבנך, אם רק הפסוק הזה היה כתוב, היינו חושבים, דווקא אם יש לו בן או אחר אמו לספר, אבל אם הוא ביחידי, אינו מצווה. אם כתוב רק והגדת לבנך, היינו חושבים שהמצווה הזאת מתקיימת רק אם יש לו בן או יש לו מישהו אחר, להגיד לו, לספר לו על יציאת מצרים. אבל אם אין לו בן או אין לו למישהו אחר לספר, אולי הוא יהיה פטור מהמצווה של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. על כן הביא הפסוק, דזכור. זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, שגם בפני עצמו מצווה להזכיר. כלומר, אפילו אם אדם בודד, נמצא לבד, יש עליו חובה להזכיר את יציאת מצרים. רבנו ירוחם כתב, אין מברכים על קריאת ההגדה כמו במגילה. ונשאלת מכאן השאלה, מדוע לא מברכים על קריאת, על מצוות זכיית את מצרים בקריאת ההגדה? אנחנו לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההגדה, כמו שמברכים על קריאת המגילה. אף על פי שהיא מצווה שנאמר למען תזכור, אם כן אם זה מצווה, אז למה לא מברכים לפני קריאת ההגדה? וכתב רבנו פרץ, לפי שכבר אמרו בקידוש, זכר ליציאת מצרים. כלומר, מכיוון שבקידוש כבר הזכרנו, יהיה זכר ליציאת מצרים, אז אולי כבר יצאנו ידי חובת הזכרת יציאת מצרים. לכן, אי אפשר אחרי שכבר אמרנו בקידוש זכר ליציאת מצרים, להגיד, ברוך אתה, השם לוקן מלך עולם, שקידשנו מצוותיו וציוונו לזכור יציאת מצרים, או לספר ביציאת מצרים. כי כבר הזכרנו את זה לפני כן בקידוש. אם כן, אם יש מצווה כל יום להזכיר יציאת מצרים, או אפילו באמירה אחת, מה המיוחד שיש בליל הסדר? שהרי כתב הרמב״ם מלכות קריאת שמע פרק א' הלכה ג', אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, בכל אופן קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ואם כן, אם יש מצווה כל יום להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, אז מה מיוחד אם כן שיש בליל הסדר, מה החיוב המיוחד ששונה מהחיוב שיש בכל יום? אפשר לענות על זה על פי מה שנאמר בגמרא במסכת פסחים בדף קט"ו עמוד ב'. אמר שמואל לחם עוני, למה המצה נקראת לחם עוני? לחם שעונים עליו דברים. תניא נמי אחי, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. כלומר, ההבדל בין הזכרת יציאת מצרים כל יום לבין הזכרת יציאת מצרים בליל הסדר הוא באריכות הדברים, שבכל יום אפשר להגיד בקיצור, רק להזכיר יציאת מצרים, אבל בליל הסדר יש עניין להאריך בסיפור יציאת מצרים. אם ככה, אם יש עניין לספר באריכות, אז למה לא נברך על מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, עכשיו יש איזו מצווה אחרת, זו מצווה שצריכים להעריך בה. אפשר לענות על זה, על סמך, על פי מה שנאמר בספר ירמיהו. בספר ירמיהו פרק כ"ג כתוב כך, לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו את חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. כלומר, עולה לנו מנבואת ירמיהו, שלעתיד לבוא, סיפור יציאת מצרים יהיה תפל לסיפור ניסי קיבוץ הגלויות. יהיה ניסים כל כך משמעותיים בקיבוץ הגלויות שיהיה בזמן הגאולה, שהסיפור של יציאת מצרים יהיה ממש לא משמעותי. לכן לא תקנו סיפור ברכה מיוחדת על סיפור יציאת מצרים, לברך אשר כי שם מצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, מכיוון שלעתיד לבוא, הברכה הזאת אולי אמורה להשתנות, כי יספרו ביציאת עם ישראל מהמקומות שבו הוא גלה בגלות לפני הגאולה. לכן כבר לא תקנו ברכה. כתב הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה קנון זין, שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן, בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. וכל מה שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשו עמנו המצרים מעבל וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובעודות לא התברך על מה שגמלנו מחסדיו, יהיה יותר טוב. כמו שאמרו בגדה של פסח, כל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וכבר ידעת לשון אומרם בגדה של פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. אם כן, חלק מהותי ממצוות סיפור יציאת מצרים בליל 15 בניסן, כלומר בליל הסדר, הוא האריכות בסיפור יציאת מצרים, לעומת כל יום ששם אפשר להזכיר אפילו בקיצור. וכך נאמר בתוספתא למסכת פסחים פרק י' הלכה י"ב. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובים בבית ביתוס בן זונין בלוד, והיו עוסקים בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר. הגביעו מלפניהם ונועדו והלכו להם לבית המדרש. וכן בהגדה של פסח, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. וכך מופיע בזוהר לפרשת צו, מסורת בידינו, שכל אדם המספר ביציאת מצרים בשמחה, יש לנו כאן תוספת, שלא רק לספר, לספר בשמחה, מובטח לו שישמח בעולם הבא, ויהנה מזיו השכינה, כי שמחה זו היא שלמה ביותר, כי אין דבר המשמח כל כך את הקדוש ברוך הוא, כמו זה המרבה לספר ביציאת מצרים. וכן בזוהר, פרשת בו, לפי פירוש הסולם, כל אדם המספר ביציאת מצרים ושמח בסיפור ההוא, עתיד הוא לסמוך עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צד, שזהו אדם השמח באדונו, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור ההוא שלו. בא בשעה מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה שלו ואומר להם, לכו ושימו את הסיפור של השבח שלי שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם. ובאים מודים לקדוש ברוך הוא על כל אלו הניסים והגבורות, ומודים לו על עם קדוש שיש לו בארץ ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם. אנחנו יודעים שבאגדה יש ריבוי של דרשות שמרבים בהם כדי לספר כמה שיותר ביציאת מצרים. וכתב על כך בסידוב רב עם גאון. וכבר כתב רב נטרונאי גאון, כי מי שמספר ביציאת מצרים, הוא מדלג על אלו הדרשות. הוא מספר בצורה מצומצמת ביותר. אין צריך לומר שלא יצא, אלא כל מי שעושה כן מינו וחלוק לבו וכופר בדברי חז"ל, הוא בודה דברי משנה ותלמוד. וחייבים כל הקהילות לנדותו ולהבדילו מקהל ישראל. אנחנו יודעים שבהגדה יש גם פיוטים שנוספו. ועד כמה צריכים להתייחס לפיוטים האלה בחומרה וברצינות, ולא לזלזל בהם, אפשר ללמוד מדברי החידה בשו"ת חיים שאל. אחד התלוצץ על הפיוט חד גדיה בליל הפסח, וקם אחד ונידהו על זה שהוא זלזל. שואלים את החידה, האם הנידוי נידוי? אם יש סיבה לנדות את האדם רק בגלל שהוא התלוצץ על הפיוט חד גדיה. עונה החידה תשובה. פשיטה, כי אנוש זה זד יאיר, מתלוצץ על מה שנהגו רבבות אלפי ישראל, ואנושה מכתו וחייו נידוי. ולא עוד, אלא שיש לעונשו כנס לענים לפי ערכו, ולהודיע גודל אבונו. נאמר בפרשת בו, פרק י' ג', מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. והגדת לבינך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. כלומר, יש מצווה מיוחדת ללמד את הילדים, ולספר להם בסיפור יציאת מצרים. וכך כותב הרמב״ם הלכות חמץ ומצה פרק ז', להודיע, מצווה להודיע לבנים, אפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כלומר, צריכים להתאים את סיפור יציאת מצרים, כל אחד לפי רמתו ההשכלתית של הילד. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, כמו עבד זה במצרים, על ידי המחשה, ובלילה זה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שראה לו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. הכל לפי דעתו של בן. כלומר, אין סיפור אחיד. כל אחד צריך להתאים את רמת הסיפור לרמתו השכלית של הבן. וכך נאמר במסכת תלמוד בבלי, מסכת פסחים. עד כמה צריכים להעריך את החשיבות של חינוך הדור הצעיר לסיפור יציאת מצרים. אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק כליות ואגוזים לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו. כלומר, היה עושה כל מיני דברים כדי להשאיר את הילדים ערים כמה שיותר. תניא, רבי אליעזר אומר, חוטפין מצות בליל פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו. שני הסברים מה זה חוטפים מצות, או מגבים את הקערה כדי שישאלו, או ממהרים לאכול כדי שהילדים לא ישנו, ויהיו כמה שיותר שותפים לחוויה של ליל הסדר. תניא, אמרו עליו רבי עקיבא, מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש, כלומר אף פעם הוא לא אמר לתלמידים, עד עכשיו לומדים ועכשיו להפסיק ללמוד, חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. בערב פסח בשביל תינוקות שלא ישנו, כלומר, הסבר אחד, כדי שלא לאחר בתחילת הסדר, שהילדים לא ירדמו, כלומר, להתחיל את ליל הסדר כמה שיותר מוקדם, ולא להיות שקועים בלימוד בבית המדרש ולהגיע מאוחר הביתה. או, הסבר שני, כדי להשכיב את הילדים ביום שלא ישנו בלילה. ובערב יום כיפורים, כדי שיכילו את בניהם. אומר המשנה ברורה בסימן תע"ג סעיף קטן כ"א, והנה עניין טיבול הירק במשקה, למה טובלים את הכרפס, ומתקנת חכמים, למה? סיבה אחת, כדי להטמיע את התינוקות שיראו שינוי שאוכלים הירקות בטיבול, שאין דרך לאוכלם קודם הסעודה בכל ימות השנה, וישאלו על השינוי זה, שאמירת האגדה מצוותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלו, שנאמר כי שלחה בנך, ואמרת לבנך עבדים היינו. כלומר, כל השינויים שבליל הסדר, יש להם עניין אחד, לעורר את הילדים לשאול, ועל ידי השאלה, הם יקבלו את התשובה. למה? כי כתוב, כי שלחה בנך, ואמרת לבנך עבדים היינו. וכך מוסיף גם השולחן ערוך, בלכות פסח סימן, תף עין ג', מוזגים לו מיד כה שני, ולמה מוזגים מיד כה שני? כדי שישאלו התינוקות, למה שותים כה שני, קודם הסעודה. וכך גם מופיע בשולחן ערוך בסימן תף עין ב' סעיף ת' ז', מצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים, כדי שיראו שינוי וישאלו. שוב, חייבים לעורר את הילדים שיהיו ערניים בליל הסדר, ולעורר אותם לשאול כדי שאנחנו נענה להם ונגיע לסיפור יציאת מצרים. אומר המשנה ברורה בסימן תפעין ב' וישאלו, רצונו לומר שעל ידי זה התעוררו לשום לב על כל השינויים ומנהגי לילה זה, וישאלו שאלות המבוארים בנוסח מה נשתנה. ובגמרא מופיע כדי שלא ישנו וישאלו, וצריך לעוררם שלא ישנו עד אחר עבדים היינו, כדי שידעו עניין יציאת מצרים, שעיקר המצווה הוא התשובה על שאלת בנו, כמו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה. כלומר, תשאיר אותו ערני, לא רק בקטע השאלות, אלא שגם כבר מגיעים לתשובות. ולא כמו שעושים מזה המון, שאחר אמירת מה נשתנה, מניחים לילדים ללך ולישון, ואינם יודעים שום תשובה על שאלתם. כלומר, מאיר המשנה ברורה שישנם בתים, שהילד שואל מה נשתנה, ושולחים אותו לישון, והוא נשאר עם השאלות, ולא זוכה לשמוע את התשובות. אז קראת יציאת מצרים, כן, היא על דרך שאלה ותשובה. ומה הם השאלות? אם הוא לא יודע, צריכים ללמד אותו. מזגו לו כוס שני. וכך כתוב בגמרא מסכת פסחים דף קופתת זין. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דד בבן, אביו מלמדו. כלומר, אבא שלא צריך ללמד אותו מה לשאול. ותפך לנסות בשאלה, למה יש עניין שהילד ישאל? ומה הוא שואל? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שר ירקות, הלילה הזה מרור. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. זו שאלה שנשאלה כאשר היו אוכלים את קורבן פסח. שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. ברמב״ם יש נוסח קצת שונה, הרמב״ם הלכות חמץ ומצה פרק ח', מוזגים כוס השני, וכאן הבן שואל ואומר הקורא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, והלילה הזה כולו צלי, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה הזה מרורים, והתוספת שיש כאן ברמב״ם, יש חמש שאלות, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין. ואם מורידים את השאלה, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק מבושל, והלילה הזה כולו צלי, שאין לנו היום קורבן פסח, ממילא נשארים, יש לנו כאן ארבע שאלות שהילד שואל. אומר השולחן ערוך, בשולחן ערוך אומר הרמה באורחיים בלכות פסח סימן תפעין ג' ואם אין חוכמה בבן, אביו מלמדו. אם אין לו בן, אשתו שואלתו. ואם לאו, הוא שואל את עצמו. ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה. אומר הרמה, וכשהבן או האישה שואלת, עד כאן היה שולחן ערוך, אומר הרמה, כשהבן או האישה שואלת, אין צריך לומר מה נשתנה. המקור הוא מספר מעריל בסדר האגדה. ועיד מרי סגל חמיב מרה משה כץ, שפעם אחת שאלה ביתו, אבא, למה הגבעת את הקערה? והתחיל עבדים היינו ולאמר מה נשתנה. כלומר, ברגע שנשאלה שאלה, כבר לא חייבים לשאול את הנוסח של מה נשתנה. וכך אומר המשנה ברורה בסימן תפעין ג' וכשהבן או האישה שואלת, והוא עדין עם תלמיד חכם אחד שואל לחברו, אני שאל, אין צריך לומר מה נשתנה. כלומר, זה שכבר שאלת שאלות, הוציא ידי חובה גם את הנשאל. והנשאל צריך רק לענות. עכשיו, השאלה מדוע אנחנו צריכים ללמד את הילדים הקטנים, דבר ראשון, ללמד אותם מה נשתנה, ומה עניין להשאיר אותם ערניים בליל הסדר, הרי הם ילדים קטנים, שאנחנו לא יודעים עד כמה הם בכלל מבינים את הסיפור של יציאת מצרים בצורה המעמיקה שלו. האם יש בכך בכל אופן חשיבות שהם יבינו וישמעו את סיפור יציאת מצרים? על השאלה הזאת עונה הבן איש חי בעוד יוסף חי פרשת צו. אומר הבן איש חי ודע, שאף על גב התינוקות שאין להם ידיעה בכל זה, והם מרגישים בזה, זאת אומרת החוויה שלהם של סיפור יציאת מצרים, אולי זו חוויה היא ברמה נמוכה מאוד, אם כל זה תקנו להם חז"ל דברים אלו לאומרם דרך שאלה, כלומר מלמדים את הילד הקטן להגיד מה נשתנה, למרות שיכול להיות שהוא לא מבין הרבה ממה שהוא אומר. למה? מפני כי נשמתם ממשגת הסוד של העניין הנזכר הרמוז בדברים אלו. דאף על פי שהם אומרים דברים אלו בלי ידיעה ובלי הרגשה, הנה נפשם שבתוכם מרגשת ויודעת. כלומר, יש פה משהו חווייתי פנימי, שיכול להיות שהילד לא כל כך מבין אפילו בהבנה חיצונית. הוא לא מבין מה הוא אומר, אבל ההרגשה הפנימית שלו, בהרגשה הפנימית שלו, נפשו קולטת את הסיפור של יציאת מצרים. אומר השלה, גם תינוקות היונקים ראוי להניקם ביום, כדי שישנו ביום ויורים בלילה. תינוק יונק שאפילו לא ידע לדבר. למה? לפי שראו את הניסים על הים, כמו שדרשו רבותינו במסכת סוטה בדף למד עמוד ב'. וכך דרשו רבותינו במסכת סוטה, דרש רבי יוסי הגלילי. בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. וכיצד אמרו שירה? עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו, כיוון שראו את השכינה עולה לגבי הצווארו, ותינוק שמע דד מפי ואמרו זה אלי ואנווהו, שנאמר מפי עוללים ויונקים, יסד את העוז. שאלת השאלה, מדוע יש חשיבות להזכיר את יציאת מצרים, ולהרבות בסיפור יציאת מצרים, ובמיוחד לילדים, ובדרך של שאלה ותשובה. אבן עזרא כתב בפירושו לתורה, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. למה הזכיר בעשרת הדיברות אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ? ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל באנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא לכאורה מצמצם את עצמו. במקום להגיד אני הקדוש ברוך הוא שעשיתי שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ואומר אתם יודעים מי אני, אני זה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. ומה תשובת רבי יהודה הלוי בכוזרי בעצמו על אותה שאלה? הבכוזרי בחלק א', אומר הכוזרי, קדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יאמינו בו מתוך ידיעה ברורה שהוא זה שהוציא אותם מארץ מצרים. יש לנו אמונה וידיעה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר אני השם בורא שמיים וארץ, צריכים להאמין, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ברגע שקדוש ברוך הוא אומר, אני הוא זה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, אתם עכשיו בסיוון, 49 יום לפני כן, אתם יצאתם ממצרים, עברתם את החוויה של כל הניסים שנעשו במצרים, ראיתם אותי דרך הניסים שנעשו במצרים, ממילא יש לכם ידיעה ברורה שאני הקדוש ברוך הוא. מטרת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא במתן תורה, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, היא כדי שתהיה לנו ודאות של אמונה. לא רק אמונה שאנחנו צריכים להאמין, אלא ודאות. והוודאות היא בסיפור יציאת מצרים. ומתוך זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועשה את כל הניסים, מי שיכול לעשות את הניסים הוא זה שברא את הטבע. כי מי שלא ברא את הטבע, מי שלא ברא את העולם, לא יכול לעשות שינויים בעולם כדי לעשות ניסים ולהוציא את עם ישראל ממצרים ולהכות המצרים במכות. מי יכול לעשות את כל השינויים האלה? מי יכול לעשות קריאת ים סוף ולגרום לכך שעם ישראל יעבור את הים והמצרים יטבעו באותו ים? רק מי שברא את הים. ממילא מתוך הוודאות שלנו, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ממילא אנחנו כבר מגיעים גם לוודאות שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. לכן סיפור יציאת מצרים הוא סיפור כל כך חשוב, שבו אנחנו מחנכים לוודאות של אמונה. כמו שכתב הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. כלומר, לא להאמין, לדעת, אנחנו דורשים מעצמנו ידיעה ולא אמונה. הידיעה שלנו שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את העולם. ולכן, למה אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים דרך שאלה ותשובה, ומחנכים את הילדים לשאול מה נשתנה? מי שהאמונה שלו לא ודאית, הוא פוחד משאלות. מתי אומרים למישהו, אל תשאל, כשאני שאל, מפחד, לא בטוח בעצמו. כשיש חוסר ביטחון, אז לא נותנים לשאול שאלות. מי שבטוח בעצמו מאפשר לו, מאפשר לשאול את השאלות. לכן אנחנו מחנכים את הילדים, תשאלו את כל השאלות שאתם רוצים, תשאלו איזה שאלה שאתם רוצים. לא תמיד ישנה תשובה, יש גם מגבלה עד כמה אנחנו יכולים לענות, ישנה גם מגבלה בהבנה שלנו, אבל אנחנו לא פוחדים מלשאול שאלות. כשאתה אומר למישהו תשאל את מה שאתה רוצה, אתה חופשי לשאול את מה שאתה רוצה, אנחנו נלמד אותך לשאול את מה שאתה רוצה, זה מחזק בנו את תחושת הביטחון שלנו בוודאות שיש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא גאל אותנו והוא גם יגאל אותנו. לכן ישנה חשיבות מרובה להרבות בסיפור יציאת מצרים ולספר במיוחד לילדים, כי בסיפור של יציאת מצרים אנחנו מחזקים את אמונתנו בקדוש ברוך הוא ומנחילים את האמונה הזו גם לדור הבא, לילדים שהם הדור הבא של עם ישראל. לכן ליל הסדר הוא ליל חינוך לאמונה. מרצון שמתוך אמונה גדולה נזכה בקרוב לגאולת ישראל השלמה, כפי שניבא מיכה, כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.